שלום עליכם אהובי דיים רבותי, השיר הזה נמסר לזכות שמחה בן החגיטוב ולהיבדל בין חיים לרחים לעילוי נשמת מרת חנה בת רבי יצחק יונה, מרת ארתה חנה בת רב מאיר זאב. ואנחנו נפתח בלי נדר בסייעתא דשמיא בסדרת שיעורים בנושא המלחמה על פי תורתו של הגאון הבלתי נשכח רבי שלמה יוסף זבן זכר צדיק לברכה. אנחנו נתחיל לדבר על חוקיותה של המלחמה. משתי בחינות יש לשאול על חוקיות המלחמה לפי ההלכה, מצד המעשה ומצד התוצאות. אם המלחמה עצמה מותרת היא או אסורה, ואם הכיבושים הארציים והממוניים של מנצחי המלחמה קנויים להם כשלהם או גזולים הם בידם, ואין שני הדברים תלויים זה בזה, אפשר שהמעשה בעצמו אסור, ומכל מקום מה שעשה עשוי. הרי הגנב והגזלן קונים את שגנבו וגזלו לא בלבד לחובתם שהתחייבו באחריות ובאונסים, אלא אף לזכותם, כגון שיקנו אחר כך את החפץ כעניין גמור בשינוי. ולכמה המוראים אף בייאוש, ושאינו חייב לשלם אלא כשעת הגזלה, אפילו כשנתייקר בשעת האונס. ושפטור מלשלם לבעלים שכר השימוש ועוד ועוד. כל זה בבבא קמא עין ת', בבבא קמא סמך זין, סמך וו, שיטה מקובצת בבא מציע מ' ג' ל' א' בשם הריטב"א ועוד. ולא שיש כאן לכתחילה בדיעבד, אלא ששני מושגים הם, האיסור והקניין. אף בעיית המלחמה מבחינת חוקיותה מתפרדת לשניים, איסור המעשה וחלות הכיבוש. אין מהצורך לבאר שהמלחמה בכלל אינה רצויה לפי התורה. הרי אף לדוד המלך נאמר, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי. כך בדברי הימים א' כ"ב ח'. אפילו המזבח שנגע בו ברזל נפסל. המזבח נברא להאריך שנותיו של אדם, והברזל לקרצר שנותיו של אדם, אינו רשאי להניף המקצר על המאריך. והרי הדברים קל וחומר. ומה עם אבני מזבח שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות, על שמטילות שלום בין ישראל אבים שבשמיים? אמר הקדוש ברוך הוא, לא תניף עליהם ברזל. המטיל שלום בין עיר לעיר, בין אומה לאומה, בין ממשלה לממשלה, על אחת כמה וכמה, שלא תבוא עליו פורניות. נראים הדברים, זה כך כתוב במחילתא, פרשת יתרו. נראים הדברים שנקודה זו של אי הזדווגות המקדש והמלחמה משמשת ביאור פשוט להלכה אחת בירושלמי שנתקשו בפירושה. מניין שהוא, דהיינו משוח מלחמה, מתמנה כהן גדול, שנאמר פנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם, מגילה פרק א' הלכה י', בקורבן העידה כתוב דסל קדאיתך אמינה, כיוון שהוא משוח מלחמה אינו ראוי לבוא על עול מועד לשרת בקודש לעולם. ותמו עליו שניים מחכמי זמננו בספר יריות שלמה בקיידן בתף ראש צעדי דלת בעמוד 132, ובספר הר אפרים על הוריות שיצא בירושלים בשנת תפשין. איזו הווה מיניה יש בזה לומר שאין משוח מלחמה יכול להתמנות כהן גדול, במה הוא גרע משאר כהן הדיות? ולא נתקררה דעתם עד שדחו את דברי קורבן העידה והסיעו את הירושלמי לכוונות אחרות. אבל באמת דבר גדול אמר בעל קורבן העידה בסל גדיתך שלו. חשוב הוא אמנם משוח מלחמה יותר מכהן הדיות וקודם לו במעלה, אבל בנוגע לבוא לאוהל מועד לשרת בקודש, יש הווה מין הגדול שאינו ראוי. אנו שומעים בהווה מין הזה הד קולו של דבר השם לדוד המלך, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי. אבל מלבד הנקודה המוסרית והאהבה מן ההלכותי, יש גם דינים מפורשים בנוגע להגבלת זכות המלחמה. משנתנו היא זו, ואין מוציאים למלחמת רשות, רשי שם כותב, כל מלחמה קרה רשות, לבד מלחמת יהושע שהייתה לכבוש את ארץ ישראל, אלא על פי בית דין של 71 של סנהדרין גדולה. בגמרא למדו הדבר ממלחמת דוד, ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע, ובדיני המלך נאמר שוב במשנה, ומוציא למלחמת רשות על פי בית דין של 71. נפסק הדין להלכה ברמב״ם, מלחמת מצווה אינו צריך ליטול ברשות בית דין חולי, אבל מלחמת הרשות אינו מוציא העם בא אלא על פי בית דין של 71, הרי שמובד מלחמת מצווה שנצטבו עליה למשה מפי הגבורה, ומלחמה שהיא על פי הסנהדרין הגדולה, כל מלחמה אחרת אסורה. ומתעוררת השאלה, אם הסנהדרין רשים להוציא את העם למלחמה בעצמה מבלי המלך, או ששניהם מעכבים, הסנהדרין והמלך? עמד על השאלה התוספות יום טוב תוכיח מתוך לשון המשנה בפרק ב' דבית דין של עין אחד לבדם אין להם כוח לעשות חיל להוציאם למלחמת רשות אלא במאמר המלך דיאם רצ'יין למלך בשום מעלה אם כן למי תנינן להח אגבי מעלותיו של מלך. זאת אומרת זה מוזכר בהקשר של מעלות המלך, אז בוודאי שצריך גם את הסכמת המלך לצאת למלחמה. אלא שנתקשה בלשון הרמב״ם שמשמעותו לדעתו שחובה היא למלך אינו רשאי לעשות מלאכה בלא סנהדרין, אבל לא לזכות ויתרון. אבל ביין הרוקח לרבי אלעזר רוקח מאמסטרדם דחה את הבנת התוספות יום טוב ברמב״ם, בחינם בא לחלוק עליו, בא לחלוק עלינו את השבין, הוא כותב. בוודאי זה אינו עולה על הדעת שהם רשאים לצאת למלחמה בלי רשות המלך, וגם לשון הרמב״ם משמע כן בהדיה. הרב קוק במשפט כהן בסימן קוף ממהי, מבלי להביא את התוספות יום טוב, את הרוקח, את הרב אלעזר רוקח, כתב סברת עצמו, אני מצטט, כשם שצריכים למלחמת הרשות התנאי של בית דין של 71 כמבואר במשנה דרש פרק עמד סנהדרין, כן צריך גם כן דווקא מלך כמבואר במשנה בפרק ב' שם, ומוציא למלחמת רשות. אף הוא מפרש כך כוונת הגמר בסנהדרין, תנינה חד הזימנה, אין מוציא למלחמת רשות אלא על פי בית דין של 71, איידי דתנא קול מילי דמלך, תנא נמי מוציא למלחמת רשות. פירוש, אף על פי שהצורך בבית דין של הצורך בבית דין של 71 כבר נשנה בפרק ראשון, אבל מכיוון שהוצרך כאן בדיני המלך לשנות שדווקא מלך יש לו הכוח להוציא למלחמת רשות, חזר עוד הפעם לומר שצריך סנהדרין גדולה, וראיה הוא מביא מהרמב״ם, ויראה לי זה בהלכות מלכים בפרק הלכה ח' שאם כבש ארץ מצרים מלך ישראל על פי בית דין שהיא מותרת, הרי כיבוש מצרים יוכל להיות רק מלחמת רשות, היינו להרחיב גבול ישראל, ולכן באמת התנה רמב״ם שיהיה על פי בית דין כדין מלחמת הרשות. ומכל מקום כתב מלך ישראל, אז פה הרמב״ם מביא בהקשר של מלחמת רשות על מצרים מלך ישראל על פי בית דין. ומלבד המלך והסנהדרין יש עוד גורם שלישי לקביעת מלחמה, האורים והתומים. דנו בדבר הראשונים, לדעת הרמב״ן מצווה על המלך או על השופט ומי שעם ברשותו להוציאם לצבא במלחמת רשותו, מצווה להיות שואל באורים ותומים ועל פיהם יתנהג בעניין. והוא אמרו יתעלה ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאלו במשפט האורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ציווה ביהושע שהוא המושל הראשון, אשר הוא פקיד על העדה, שישאל באורים ותומים, ועל פי משפטם יוצאים ויוציאים ויביאים, וכן בכל השופטים והמלכים. וכן אמרו בגמרא בברכות ובסנהדרין, כשהיה דוד המלך מצווה לכו ופשטו ידיכם לגדוד ששואלים באורים ותומים, זה בברכות ג' עמוד ב', סנהדרין ט' ז' עמוד א'. כבר העירו שהרמב״ם בהלכותיו לא הזכיר אלא את המלך וסנהדרין ולא את האורים ותומים. אבל בספר המצוות כתב וידוע שהמלחמה וכבישת עיירות, והוצאת רב חיים הלר הוא כותב כיבוש ארצות, לא יהיו אלא במלך ובצד סנהדרין גדולה וכהן גדול. הכהן הגדול פירושו אורים ותומים. הרמב"ן הביאו והעיר, וזו באמת מצווה לא עצה בלבד והיא לדורות. אבל לא נתבר ברמב"ן אם כוונתו למצווה בלבד או שאף מעכב את עצם המלחמה. ואף זו לא נתבר. אם השאלה באורים ותומים היא בגדר של נטילת רשות על המלחמה, או בתורת שאלה על סדר ותכסיסי המלחמה. אף בעיקר המצווה לא החליט הרמב"ן בוודאיות גמורה. ראינו ששני סוגי מלחמות הן, מלחמת רשות ומלחמת מצווה. במשנה הוזכרו שלושה שמות, רשות, מצווה וחובה. באמת דברים אמורים, דיינו שחוזרים או חוזרים מאורחי המלחמה במלחמת רשות, אבל במלחמת מצווה הכל יוצאים. אמר רבי יהודה, באמת דברים אמורים במלחמת מצווה, אבל במלחמת חובה הכל יוצאים. במה נחלקו? פרשו בגמרא, רשות דרבנן זוהי מצווה דרבי יהודה, מצווה דרבנן זוהי חובה דרבי יהודה. כלומר, אין מחלוקת ביניהם אלא בשם. את אשר חכמים קוראים רשות, קורא רבי יהודה חובה. את אשר חכמים קוראים רשות, רבי יהודה קורא מצווה. ואת אשר רבנים קוראים מצווה, רבי יהודה קורא חובה. ושוב שם כתוב, מלחמת יהושע לכבוש דברי הכל חובה. מלחמת בית דוד לרווחה, רש"י מפרש, שנלחם בארם צובע להוסיפה על ארץ ישראל ובשאר סביבותיה, לעלות לו מנחה ומס עובד, דברי הכל רשות. כי פליגי למעוטי נוחרים דלא ליתי עליהו. מר קרילה מצווה ומר קרילה קרי רשות. במה נחלקו? למנוע נוחרים מלבוא עליהם. רבי יהודה אומר שלהתקיף את הגויים לפני שיבואו זו מצווה. ואילו לדעת חכמים זה נקרא רשות. וברמב״ם, אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. ואיזו היא מלחמת מצווה? זו מלחמת שבעה עממים. והחובה שאמרו בגמרא, אז הכסף משנה ולחם משנה דנים, למה רמב״ם קרא להם מצווה? ומלחמת עמלק, גם מלחמת מצווה זה מלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד הצר שבא להם. ואחר כך נלחם במלחמת רשות, והיא המלחמה שנלחם עם שאר עם כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות גדולתו ושמעו. סוג החדש, סוג מלחמה חדש שהכניס כאן הרמב״ם. מלבד שתי המלחמות של כיבוש ארץ ישראל להרחיב גבול ישראל, אף מלחמה אחרת, מלחמת התגוננות, עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. הרמב״ם כולל אותה בתוך סוג של מלחמת מצווה, שאין צורך בה בנטילת רשות מסנהדרין. בכנסת הגדולה, תמה, בסוגיית סוטה מבואר שמלחמה למעוטי נחרים דלא ליתי עליו, נחלקו בה רבי יהודה וחכמים. לרבי יהודה היא מלחמת מצווה, ולחכמים מלחמת רשות. למה פסק איפה הרמב״ם כי יחיד נגד רבים? אבל יפה כתב בשירי קורבן על ירושלמי שדבריו תמוהים. מאיקה למנדי אמר דעזרת ישראל מיד צר שבא להם, לאו מצווה היא? דאפילו ביחיד הנרדף איקה עשה ולא תעשה להצילו, כי תכתיב לא תעמוד אדם רעיך, וכתיב והשב אותו לא, זו עבידת נפש. והד אמר בבבלי למעוטי נוח אקום דלוליתי עליו, אין הפירוש כמו שהבין הרב כנסת הגדולה, דיינו להצילה מיד צר שבא להם, אלא הפירוש שעושה מלחמה עם שכניו, שיש לחוש שברוב הימים יעשו עמהם מלחמה, לכך עושה מלחמה עכשיו, עמהם למונעם שלא יהיה בהם כוח לבוא על ישראל. אף על, זאת אומרת, עזרת ישראל מיד צר שבא להם, ודאי שיש מצווה, אפילו גוי בא, יחיד, רודף, יהודי גם, מצווה להציל אותו. אז בוודאי, בוודאי במלחמה, אלא הרמב״ם, אז אין חולק על כך. והגמרא דברה על משהו אחר, דלוליתי, שמלחמת מנה, להתקיף את האויב לפני שיגיעו, לפני שהם יתקיפו. אף הלחם משנה הבין בדעת הרמב״ם שעזרת ישראל מיד צר, אין זו המלחמה של מעוטי נחרי דלוליתי עליו. שכן כתב שהרמב״ם כלל המלחמה למעוטי אקום בכלל להרבות בגדולתו של המלך ושמעו, שהיא מלחמת רשות. הוא כותב די הכוונה שיראו ממנו, שיהיו יראים ממנו, ולא יבואו עליו, והיינו למעוטי אקום דלא ליתו עליו. בבית הבחירה למאירי הוא כתב מפורש, לא נחלקו אלה שנלחמים עם אויביהם מחמת שיראים מהם שיבואו עליהם, או שנודע להם שמכינים עצמם לכך, שלדעת חכמים הרי זו מצווה, ולדעת רבי יהודה כל שלא באו, רשות הוא. נראה שיש כאן טעות סופרים, מקום חכמים צריך להיות רבי יהודה, מקום יהודה חכמים. שלדעת רבי יהודה זה מצווה, ולדעת חכמים זה רשות. נמצאנו למדים, כשהאקום כבר באו, לדברי הכל מצווה היא. דברים מפורשים יותר, כותב המאירי בסנהדרין, מלחמת הרשות, רצונו לומר, כל המלחמות שאינם לכבוש ארץ ישראל, והיא מלחמת שבעת עממים, או שבאו אויבים על ישראל מאיזה צד, שכל אלה מלחמות מצווה הן, אבל שאר המלחמות שהוא עושה מעצמו בצד הרצון, או כעס אויב, או להרחבת גבולו לפרסם גבורתו, הרי אלו מלחמת הרשות. עד כאן בדברי המאירי, והדברים ברורים. אבל אם אין מסוגיית הסוטה סתירה לדברי הרמב״ם, על כל פנים אף ראיה היא משם. נניח שעזרת ישראל מיד צר אינה בכלל למעוטי אקום דלוליתי עליו. אבל איך מצאינו שעזרה זו מלחמת מצווה היא? אם מצד הסברה, אין דרכו של הרמב״ם במקרים כאלה לכתוב דין סתמי, אלא מקדים לו יראה לי. אלא שיפה כתב במראה פנים לירושלמי בסוטה שם, שמקור מפורש לרמב״ם בירושלמי, רבי יהודה היה קורא מלחמת רשות, פני משה הוא מגיע מלחמת מצווה, כגון ענן דאזלין עלי הון מלחמה חובה, כגון דעתיין עינון עלינן. הרי ההבדל ברור, כשאנחנו הולכים עליהם, לא לפי הגרסה של פני משה, לפי הגרסה שלנו, כשאנחנו הולכים עליהם, זה מלחמת רשות. לפי רבי יהודה, זה מלחמת מצווה. אבל כשהם באים עלינו, שם זה רבי יהודה, אז רבי יהודה קורא לזה מלחמת מצווה. כשהם באים עלינו, מלחמת חובה, כגון דזלין, ענן דזלין עליהון, כשאנחנו באים עליהם, זה רבי יהודה קורא מלחמת רשות, והפני משה מגיע, זה מלחמת מצווה. מלחמת חובה, מלחמה חובה, כגון דעתיין, אינון עליין, על אינן. אז כשאנחנו הולכים עליהם, יש פה רשות או מצווה, אבל כשהם באים אלינו, זה מלחמת חובה. ואת אשר רבי יהודה קורא חובה, קוראים חכמים מצווה, כמובן בסוגיית הבבלי, אז זה הוכחה לרמב״ם. שהרמב״ם כותב שזה מלחמת מצווה, כשהם באים עלינו, אז פה רואים שרבי יהודה קורא לזה מלחמת חובה. אז אנחנו לבוא עליהם, רבי יהודה אומר שזו לפי הפני משה, זה גם מתאים לבבלי, זו מלחמת מצווה. אבל כשהם באים עלינו, רבי יהודה אומר שזו מלחמת חובה. ומה שהם קוראים מלחמת חובה, מה שרבי יהודה קורא מלחמת חובה, חכמים קוראים מלחמת רשות, כשהם באים עלינו. עזרת ישראל מיד הצר. לכן זה מתאים שהרמב"ם יכתוב שזה מלחמת, מה שהוא קורא מלחמת חובה, חכמים קוראים מלחמת מצווה. לכן זה מתאים שהרמב"ם יקרא לזה מלחמת מצווה. כשהם באים עלינו, מה שכתוב בירושלמי, כשהם באים עלינו, כשהם מתקיפים אותנו, זה נקרא לפי רבי יהודה מלחמת חובה, ואילו לפי חכמים זה יקרא מלחמת מצווה. ולכן הרמב״ם פסק שיש מלחמת מצווה, אז באמת מקורו של הרמב״ם בירושלמי. ועדיין יש להבין מצווה זו מה טיבה. המקור של שירי הקורבן לא מספיק, לא מפני שלא תעמוד אדם רעך, וכן והשיבות אלו נאמרו דווקא במקום שאין שם שפיכות דמים. לימוד מיוחד יש, שרודף ניתן להצילו אף בנפשו. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. הרי זה בא למד ונמצא למד, מקיש רוצח לנערה מאורסה. מה נערה מאורסה ניתן להצילה בנפשה? אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. ובשביל הצלת יחיד כך, בשביל הצלת רבים על אחת כמה וכמה. אבל עדיין אין הדברים אמורים, אלא במקום שהמציל אינו מעמיד את חיי עצמו בסכנה. מניין לנו מצוות המלחמה לעזרת ישראל כשהעוזרים מסכנים את עצמם? והרי מבואר בתוספות שמקום דלא אביד מייסק, עוד שמשליחים אותו על תינוק, הוא מתמך מסתבר שאין חייב למסור עצמו. דמציא אמר עד הרבו. מי חזית אדם מדי חברי סומק תפי דלמה דם מדידי סומק תפי, משליחים אותו על התינוק, הוא לא חייב להיהרג. והדברים קל וחומר, ומה שם כשמשליחים אותו על התינוק? שהרגעת התינוק תבוא על ידי גופו. בכל זאת, מכיוון שאינו עושה בעצמו כלום, אינו חייב למסור עצמו. כל שכן כשרציחת האחרים באה שלא באמצעותו כלל, שאין לנו שיתחייב להצילה במסירת נפשו. ולא שעל המצווה יש לשאול, אלא אף על היתר. הרי מאבד עצמו לדעת איסורו מפורש בתורה, ואך אתמכן לנפשותיכם את ראש, ואסור להביא עצמו לידי חשש סכנה, ואפילו מקום מצווה דעת הרמם שכל מי שנאמר בו יעבור ועל ירג, ונרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. בתפארת ישראל, למשניות, הוכיח שמותר להכניס עצמו לספק סכנה בשביל לקיים מצווה. אבל תנאי תנאיך דולר שכיר חזקה, זה התנאי שלו. ואם כן, אפילו שנאמר שכל מלחמה אינה מעמידה את האדם אלא בספק סכנה, אבל מכל מקום בוודאי ששכיר חזקה הוא. ונחלקו בדבר הפוסקים. בכסף משנה כתב שחייב אדם להכניס עצמו בספק סכנה בשביל להציל חברו. הביא את הדין בשם הירושלמי וסיים, ונראה שהטעם מפני שהלאה ודאי והוא ספק. ובכן לא זו שמותר אלא שחייב, ואשפיל בשביל הצלת יחיד, כל שכן בשביל הצלת רבים. כתב כן אף בבית יוסף. בבית יוסף, אבל לא בשולחן ערוך. הסמה שמעיר על כך, כיוון שהפוסקים הריף והרמב״ם והראש והטור לא הביאו בפסקיהם משום הכי ישמיתו. זאת אומרת, המחבר והרמה גם כן. ובשוט הרלב"ז כתב בפשיטות שאין אדם מחויב להכניס עצמו בספק סכנה בשביל להציל חברו. דספק את ידי עדיף מוודאי דחברי. הביאו את הרלב"ז בפרי מגדים ובפתחי תשובה, בפתחי תשובה שם. הביאו את הפתחי תשובה זה בחושן משפט תו חבב. הוא הביא מאגודת איזוב שהוכיח שכל הראשונים שלא הביאו את הדין של בית יוסף בשם ירושלמי אינם סוברים כן. אף בשולחן ערוך הרב בלתן הביא שתי הדעות וסיים בספק נפשות להקל, פסק כן אף בערוך השולחן. אלא שכל זה בנוגע להצלת יחיד, כלום יש להבחין בין יחיד לרבין בדין זה? נחלקו בדבר שניים מגדולי הדור, מבלי שאחד מאמרה דברי חברו. רב מאיר שמחה מדווינסק ורב אברהם יצחק הכהן קוק, באור שמח ברוצח פרק ז' הלכה ח', הוא כתב שאפילו בשביל הצלת רבים אין לו לאדם להכניס עצמו לספק סכנה. ראייתו הרמב״ם כתב שהגולה אינו יוצא מעיר לקלטו לעולם, אפילו כל ישראל צריכים לתשועתו כויב בן זכויה, ואם יצא התיר עצמו למיטה. עצם הדין מקורו במשנה במכות י' א' עמוד ב'. אבל מה שהוסיף הרמב״ם, שאם יצא התיר עצמו למיטה, הוא לדעתו בשביל לתת טעם לדבר, כיוון שהותר דמו לגואל אדם, אין לו להכניס עצמו לכך. בספרו משך חוכמה, בפרשת שמות, הוסיף לבאר עם זה את הפסוק, לך שוב מצרים, כי מתו כל אנשים מבקשים את נפשך. רוצה לומר, שילו היו מבקשים את נפשו חיים, לא היה צריך ללך למצרים להציל את ישראל? יש, לכשנרצה, מקום לפקפק ברעיותיו של אור שמח. ייצור יציאת הגולה, מאיר מקלטו, פשוט בגדר עונש לשם כפרתו. וגזירת הכתוב הוא, שאפילו לדבר מצווה, אינו יוצא. הרמב״ם מוסיף דין, מכיוון שאסור לצאת, ממילא אם יצא יתיר עצמו למיטה וכל אדם אינו נרג עליו. אבל לא שזה אותמו של דבר כפי שהבינו שמח. תדע שראי לא חלקו בדין זה בין שיש כאן גורל אדם ובין שאיננו כלל, כמו שאמרו בסנדרין ממאה עמוד בית מניין שאם אין לו גורל אדם. ראייתו מהפסוק בשמות ודאי שאינה יסוד לבנות עליו הלכה, ראי מפרשי התורה על הפסוק. הרב קוק במשפט כהן בסימנים קמ"ב עד קמ"ד מעריך הרבה בדבר ומבדיל בין רבים לרבים. סתם רבים, כל זמן שאין שם רוב האומה, דינם כיחידים. אבל הצלת כלל ישראל חייב אדם למסור עצמו בתורת הוראת שעה ומגדר מילתא. רבי יבמות בדף צדי כותב מרן, לצורך כלל ישראל דבר גלוי לכל שבית דין יתירו לצורך שעה, ולכן אין צריך אפילו ליטור רשות מבית דין. שכנגדו חלק עליו, ואמר שלא מצינו למגדר מילתא להציע ישראל מעבריו לעשות סייג לתורה, אבל הרב העריך לחזק דעתו בדברים נכונים. הדבר תמה שיסתפק שום אדם על כך אם הדבר נצרך להצלת כלל ישראל לא נקרא למגדר מילתא. כך כותב הרב זצ"ל. ואם אין לנו היום בית דין סמוכים להתיר הוראת שעה, הרי הדבר מוסבר, כותב הרב, שבדבר גדול כזה הצלת כלל ישראל שליחותי הוא כאב דינם, כמו שמקבלים גרים מטעם זה, וחוזה בהצלת כלל ישראל שלא בתורת מלחמת מצווה. בנוגע למלחמת מצווה, מלחמה של עזרת ישראל, יש לדבר גם יסוד אחר, משפטי המלוכה. לא על דבר שהוא משום כבוד המלך בלבד יש משפטי מלוכה, אלא כל דבר כללי הנוגע לאומה, וגם כל תיקון של הוראת שעה לגדור בפני עושה עוולה, הכל הוא בכלל משפטי המלוכה, והוא מוסיף, נראים הדברים שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלו הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה. בייחוד אם קם שופט לישראל, וכותב הרב, כשמתמנהם מנהיג האומה לכל צרכיה בסגנון מלכותי על פי דעת הכלל ודעת ביתין, ודאי עומד במקום מלך לעניין משפטי המלוכה הנוגעים להנהגת הכלל. ראי שם בארוכה בביסוס הדברים בראיות. ראיה גדולה יש להוסיף לדברי מרן הרב מלשון הרמב"ן בהוספתו לספר המצוות, מצווה על המלך או על השופט ומי שהעם ברשותו. אז אנחנו עכשיו למדנו על מלחמות ישראל, מה הם מלחמות אומות העולם, וזה בסייעת הדשמיה בלי נדר ברצות השם דרכנו נגיע בשיעור הבא. ושלום שלום אהוביי ידידיי.